כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
ברוכים הבאים למדריך הדמוקרטיה. עובדות, פרשנות וניסיון לשפר את המציאות. אני אורי טולדנו. אני בדרך כלל עורך, מפיק וזורק הערות באולפן. בפרק היום אני הולך ללוות אתכם ולהסביר כל מיני מונחים שתומר מניח שכולם יודעים. כמו כתף, הנושא שלנו לפרק הזה. יחידה חדשה של הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי. והיום זה ממש הפעם הראשונה שאני נכנס לכנסת ולא נשאר להפגין בחוץ.
אוי, ידעתי שהרכב שלך, לא הייתי להכניס לכנסת.
מה זאת אומרת? מה, את האופניים?
הרכב.
מה הבעיה? כי הוא מכוער?
הוא נראה כל כך,
אני לא...
גדוש ועמוס. תקשיב, אורי, זה באמת, זה נראה כמו כי הוא יכול לפוצץ את הכנסת.
כולה אופניים ובגאז', פתרונות תחבורה יצירתיים.
וסמיכות ותיקים.
מוכן להכל.
וברגים.
וסלט מסריח עם תותים.
ופחית בירה מלפני חודש, מה זה?
איך יש איזה ריח של פסטרמה? זה סלט עם תותים.
נכון?
טוב, אנחנו בדרך הכנסת.
אז שמע אורי, המשקל אתה תמות עליו, אני התאהבתי בכנסת איך שנכנסתי אליה ב-2009 לראשונה, שהייתי כתב של כלכליסט. תקשיב, אני פשוט הייתי הולך במסדרונות ונשבע לך, העריכים הדיפו ריח של דמוקרטיה. הייתי רואה את כולם שהם הולכים עם חליפות, ממהרים, אתה יודע, לוביסטים, יחצנים, עיתונאים. כל העוזרים הפרלמנטריים, היה ימים שגם לפני זה התנדבתי בלשכות של ח"כים.
איזה גיל אנחנו מדברים?
27.
איזה ריח יש לדמוקרטיה, אתה אומר.
ריח של ילדות נקייה כזאת.
מה? ריח? מה?
סמוך עליי, אתה תראה את זה היום בוועדות. הכל שם כזה בוהק, אבל לא בוהק של הרגע מרקוטי, אלא בוהק של דמוקרטיה.
אתה תופס דמוקרטיה בצורה רומנטית שאנו, בני התמותה, לא יכולים להבין.
בכל מקרה, התפכחתי די מהר. ראיתי, אתה יודע, את הלוביסטים ואיך שהם מעורבים ואיך שהם מניעים דברים. זה ממסעית. אוקיי, אורי, זאת הכנסת.
אוקיי.
זהו, זה הלשכה של ראש הממשלה? פה זה אגב הפינת חבלול, אנחנו עיתונאים?
זה סרטון של אורן חזן שצעק על מישהו.
נכון, וזה, אתה רואה את החבלול הזה? פה תוקים אותנו עיתונאים, כאילו אנחנו בגלל חיות, אסור לנו לצאת ממנו כשאנחנו מצלמים בווידאו.
מה הקטע שמה, אתם חושבים שתתקפו את
ה... כן, שלא נתנפל לפוליטיקאים. ואתה רואה את החדר ממול, שם יושבת שירלי אברמי. היא היו"ר של כתף, שזו היחידה החדשה שהכנסת הקימה לפיקוח על הממשלה.
אתה אומר לי כאילו, אני לא יודע שעכשיו אנחנו הולכים לראיין אותו בשעה קרובה.
נכון, אבל זה כזה, רציתי לראות לך איזה מגניב, היא יושבת בקומת הממשלה. יש פה איזושהי אמירה, נראה לי.
כן?
כי כל שאר הקומות זה חברי כנסת. יאללה, בוא.
טוב, אז קוראים לי שירלי אברמי, ואני עובדת בכנסת כבר הרבה שנים, 20 שנה באבונותיי. לפני חצי שנה התחלתי דבר חדש, יושב ראש הכנסת הודיע על הקמת יחידה חדשה לפיקוח הכנסת על הממשלה, ואני התבקשתי להקים אותה ולנהל אותה. לפני זה, במשך 14 שנה הייתי במרכז המחקר והמידע של הכנסת, בממ"מ, אמנם לא מתחילתו, אבל ממש מראשית ימיו, ב-11 השנים האחרונות ניהלתי אותו, עד לפני חצי שנה.
הרמת ממש מרכז מחקר ומידע כמעט מאפס, כן. שראינו אגב בפרק אחר את המנהלת שהחליפה אותך, הודעה קיים, כן. אבל איך היה לבנות מערך מטורף של סיפוק אינפורמציה כמה שיותר אובייקטיבית ומלאה לחברי הכנסת, משהו שמשפיע על כל האזרחים.
מזכירה שוב, לא אני הקמתי אותו, הקים אותו אברום בורג בתפקידו כיושב ראש הכנסת, אבל אכן כשהגעתי אליו לאחר 3 שנים הוא היה עדיין מאוד מאוד בחיתולה ועדיין מאוד חיפש את דרכו, וכן אני מודה שיש לי חלק גדול במה שאני אהיה ממנו עם צוות נפלא. אני חושבת שבעיקר, וזה דבר שנכון גם להיום, בעיקר הדבר המרכזי שעמד לנגד עיניי, למרות שאז לא ידעתי להגדיר אותו, היום אני כבר יודעת להגדיר אותו במילים, היה לנסות להבין מה הצרכים של חברי הכנסת. ולהגיד לעצמי, אם נבין מה הצרכים של חברי הכנסת, נוכל לתת להם מוצר שעונה על הצרכים האלה. אם ניתן להם מוצר שעונה על הצרכים האלה, אז הם ישתמשו בו. ואני אומרת את זה בהקשר, לא רק שזה נשמע משהו מקורס למנהל עסקים, אלא בהקשר שכשאני באתי, הרבה אנשים אמרו, בשביל מה צריך מרכז מחקר ומידע בכנסת? הם במילא לא קוראים. ואני אומרת, מה זה במילא לא קוראים? אם ניתן להם משהו שיעזור להם, שיענה על הצרכים שלהם, שמעצים אותם, אז הם יקראו, וזה הוכח באמת, באמת, לאורך השנים האלה, זה הוכח בענק, כי דבר הזה שנקרא Evidence-Based Policy, מדיניות שמבוססת על נתונים, הוא שוב, הוא לא סתם קלישאה שלומדים עליה בחוגים למדע המדינה. זה באמת מה שמרכז המחקר והמידע רוצה לעשות כאן, שהמדיניות תהיה מבוססת על נתונים, או לפחות שהנתונים יעמדו בפני חברי הכנסת. השאלה מה הם עושים איתה, אם הנתונים היא שאלה אחרת, אבל שהנתונים יהיו בפניהם, זה הסיפור, לנתונים יש כוח, זה אף פעם לא רע, נתונים.
ואז לפני 9 חודשים, את יושבת שם במשרדי הממ"מ בקומה 0, עם כל החוקרים שמתרוצצים, נמדמים אותם, מוודאים נתונים, מצליבים, עושים בקרות איכות אינסופיות, ואז את מקבלת טלפון. מי מתקשר, מי פונה?
לשכת המנכ״ל.
כן, מה הם אומרים?
מזמן אותי המנכ״ל.
מנכ״ל הכנסת.
מנכ״ל הכנסת, באמת, יוצא מן הכלל.
כן.
ומזמן אותי למשרדו, והיו דיבורים שעומדת לקום יחידת פיקוח, היו שמועות בבניין. ואומר שהחליט יושב ראש הכנסת באמת להקים את היחידה. והוא מציע לי את האתגר של להקים אותה ולנהל אותה.
להמציא משהו שלא קיים בכנסת ישראל.
לאפס.
שמה החזון?
החזון הוא לחזק את יכולות הפיקוח של הממשלה, של הכנסת על הממשלה.
יכולות הפיקוח של הממשלה נראה לי למש מספיק.
כן, יכולות הפיקוח.
לחזק את יכולות הפיקוח על הממשלה.
לחזק את יכולות הפיקוח של הכנסת על הממשלה. כי אנחנו יודעים, למדנו בשיעור האזרחות, שלכנסת יש 3 תפקידים, חקיקה, פיקוח על הממשלה והעלאת נושאים על סדר היום הציבורי, ואנחנו יודעים גם, לא כולם יודעים, ואנחנו יודעים גם שתמהיל התפקידים הוא לא שוויוני. זאת אומרת, הכנסת מחוקקת הרבה, עורכת הרבה מאוד דיונים ציבוריים, ופחות מפקחת על הממשלה, על זה אין ויכוח. אם היא צריכה לפקח יותר, אם אפשר, אם היא מחוקקת יותר מדי, או מחוקקת הרבה, אם היא מפקחת פחות מדי, או מפקחת פחות, אלו כבר שאלות ערכיות. אבל אין ויכוח על זה שהיא מפקחת פחות משאר תפקידי האחרים, אין שאלה. והרעיון היה לחזק את, באמצעות כלים, לחזק את יכולות הפיקוח.
אז תפרטי לנו את זה. מה זה אומר כלים? איך את בתכלס יכולה עכשיו את יושבת בקומת הממשלה? אגב, זה די אירוני.
כן, בסדר, אתה לא צריך להראות.
שזה 5 מטרים ממשרד, מלשכת ראש הממשלה שבכנסת.
כן, כן.
זה מצחיק.
כן, כן.
שאתה מורה לפקח עליו.
אני חושבת שזה מצוין, כי באמת, כאשר...
יש פה אמירה, את אומרת? מה?
יש פה אמירה, אנחנו מפקחים עליהם עם פריסקופ, אנחנו מפקחים עליהם מקרוב.
כי זה מעניין, כי עם ארכיטקטונית, דיברתי על זה עם אורי בדרך, הרי יש את הפרדת רשויות פיזית, נכון? המשרד ראש הממשלה, הכנסת ובגצים במשולש של 100 מטר אחד זה מזה, ועכשיו גם אני רואה 5 מטר מראש הממשלה.
5 מטר מראש הממשלה, אני חושבת שזה
כשהוא יושב בכנסת.
כשהוא נמצא בכנסת, אבל למשל יושב ראש הקואליציה, שזה 2 מטר ממשרדו. כן. נמצא פה כל הזמן. אז הדברים קורים כאן, אני חושבת שזה חשוב שיש לזה...
אוקיי, ואז מה הוא אמר? איך מצפים שתעזרי לפקח על הממשלה?
מצפים שאני אגיד, שאני אבוא...
עכשיו שתתנו לך קארט בלנש, בואי תגדירי לנו מה צריך לעשות.
כן, כן. ואז הדבר הראשון שעשיתי, זה להגיד לו בדיוק מה שאמרתי לך לגבי הממ"מ, בואו נבדוק מה הצרכים. אני לא אבוא לכנסת ואגיד לה... מה הצרכים שלכם בפיקוח, בואו נבדוק מה הצרכים. ובאמת הדבר הראשון שעשינו זה להיפגש עם יושבי ראש הוועדות ומנהלי הוועדות, קודם עם הוועדות הגדולות, אחר כך גם עם שאר הוועדות, ולהגיד להם, יש כלי עומד לרשותכם, תגידו מה אתם צריכים. והלכנו עם מה שהם צריכים, משם התחלנו. זה סוג אחד של לימוד שעשינו ממש בהתחלה, והסוג השני היה לבדוק מה יש בעולם. עכשיו, כאן הייתה לנו הפתעה, בניגוד לממ"מ שבנוי כמעט אחד על אחד על שירותי המחקר של הקונגרס, על ה-CRS.
אמריקאי.
אמריקאי, Congressional Research Services, בנוי ממש על אותו מודל, אמנם קצת יותר קטן, בממ"מ יש 40 חוקרים וב-CRS 900, אבל המודל הוא אותו מודל. כאן גילינו שאין יחידות פיקוח בעולם.
אין באף פרלמנט?
יש ממש בודדות.
כן.
יש באיטליה יחידת פיקוח, זה לא שאין פיקוח, פיקוח יש בפרלמנטים בעולם וגם בכנסת, חברי כנסת. שולחים שאילתות, יש שעת שאלות לשר, יש שעת שאלות לראש הממשלה, יש הצעות לסדר, יש הרבה דיוני פיקוח בכנסת. אבל יחידת פיקוח לא קיימת, יש באיטליה, אבל כשאנחנו התחלנו האיטלקים שוב יצאו לבחירות, וכשהם איתנו לדבר איתם אחרי הבחירות שהיו ממש בשבוע שעבר, אז אנחנו מחכים לדבר איתם. אנחנו מגלים עכשיו לאט לאט שגם אם לא קוראים לזה ממש פיקוח, יש יחידות שעוסקות בנושא הזה. למשל, לפני שבועיים בערך היה פה כנס של מזכ"לים ומנכ"לים של פרלמנטים, ואנחנו נפגשנו עם מזכ"ל הפרלמנט האירופי, והתברר שבפרלמנט האירופי יש כמה וכמה יחידות שעוסקות במה שהם קוראים פוסט לדיסלסן סקרוטיני, זאת אומרת פיקוח לאחר חקיקה. אלה דברים שאנחנו נרצה להיכנס אליהם, ואז באמת עשינו אותם כבר שיחת ועידה בשבוע שעבר, בדקנו באיזה מתודות הם משתמשים, באיזה כלים.
אוקיי, בוא נלך שנייה צעד אחד אחורה. אתם יחידת כתף, יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי, כלומר, במילים פשוטות, הגברת הפיקוח על הממשלה של הכנסת. למה צריך אתכם? מה הבעיה? על מה אתם באים לענות?
על, בעיניי, על שני דברים. אחד, לחזק דברים שכבר קיימים, ולחשוב אולי איך להבנות אותם, איך לתת לחברי
כנסת. אבל מה הבעיה? מה הבעיה היום בשיטת השלטון?
הבעיה היא לא בשיטת השלטון בעיניי, הבעיה היא באמת שהכנסת עסוקה הרבה מאוד בחקיקה, ופחות בפיקוח, לא באשמתה, פשוט בגלל משאב זמן מוגבל.
למה צריך פיקוח אבל?
זאת הפרדת הרשויות. אמר מונטסקיה לפני 150 שנה, בשנת 1861, אמר לנו מונטסקיה, ליבת הכוח של השלטון היא הפרדת רשויות, שיש שלוש רשויות, מבצעת, ממשלה, מחוקקת, פרלמנט ושופטת, מערך בתי המשפט, ולא יכול להיות שהכוח יהיה בידי אחת הרשויות האלה. הוא אמר, אבוי, אבוי למדינה אם כל הכוח ירוכז בידי אחת הרשויות האלה, הן צריכות לפקח אחת על השנייה. בישראל לא נדבר על הפיקוח בכלל שקשור לרשות השופטת, זה לא בדיון הזה, אבל הכנסת צריכה לפקח על הממשלה. זאת ליבת הפרדת הרשויות, מבחינתי זאת ליבת הדמוקרטיה. באיזה מובן? בכמה מובנים. אחד, שהכנסת נראה שחוקים שהיא מחוקקת, לכן הם נוסעים ונאכפים.
לאחר שחוק נחקק בכנסת, הוא עובר לתהליך חקיקה משנית. היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה, יחד עם הצוותים המקצועיים, מנסחים את התקנות שמגדירות כיצד החוק יבוצע באופן מפורט. לפי דוח מבקר המדינה מ-2016, לכ-175 חוקים בכלל לא חוקקו תקנות. משמע, קיבלו אותם בכנסת, פתחו בקבוקי שמפניה, אבל הם לא נחפים בפועל פשוט כי משרדי הממשלה לא יודעים לדבר זה עם זה. פגשנו חבר כנסת שאומר שהסיבה שלא מחוקקות תקנות לחלק מהחוקים הוא אחר, ומצביע על בעיה הרבה יותר חמורה.
אז טיילנו בכנסת וחיפשנו חבר כנסת שאשכרה נפגש פה עם כתף, ויש לו גם חזון לגבי הגדלת הפיקוח של הכנסת על הממשלה. רוי פולקמן, חבר כנסת מהקדנציה הנוכחית, שיש לו מחשבות בנושא.
כן, אז תראה, יש לאורך תקופה ארוכה דיונים פה שאני גם שותף אליהם, ואחד מהמובילים שלהם, בנושא עודף חקיקה אל מול פיקוח. וברור שלחברי כנסת הם הולכים לחקיקה, כי זה כמעט הכלי היחיד שלהם להתבטא. זה מגיע בגלל חולשה מהיכולת של הכנסת לבצע אכיפה, ולכן גם עם כתף דיברנו על העניין הזה של איזה כלים אפשר לתת לחברי כנסת כדי שהם יוכלו לבצע אכיפה טובה יותר. ואחד, קודם כל, זה אולי קצת טכני ומקצועי, אבל צריך להבין שיש...
המאזינים שלנו מתים על טכני,
טכני ומקצועי. אז אחד, אמרתי להם, צריך להיזהר גם פה מפופוליזם על אי ביצוע החלטות. מה הכוונה? יש לא מעט החלטות שגם הכנסת מקבלת וגם הממשלה מקבלת, שהמטרה שלהם היא הצהרתית בלבד. וצריך להבין שזה חלק מכלל המשחק, ואז אי אפשר לבוא ולהגיד לא ביצעתם.
חוזרים לשירלי.
יש צד של תקנות ויש צד של יישום ממש. זאת אומרת, יש צד של התקנת תקנות שבלי התקנת התקנות החוק בכלל לא יכול לצאת לפועל.
Okay.
ויש צד של יישום, לראות מה קורה בשטח, מה קורה בשדה. האם החוק קבע לבנות משהו, להקים משהו, האם זה בכלל קורה.
אז לחקים מנוסג היום.
חוזרים לרואי.
חלק מהדרך שאני מצפה מיחידה מקצועית כמו כתף, הוא לייצר שקיפות בתהליך זרימה הזה, שבו כשאתה מקבל החלטה, אתה תבין מי השחקנים שאחראים. לא פעם אנחנו מקבלים כאן החלטות שלא ברור מה הזמן שהן אמורות להתבצע בהם, שלא ברור מי אחראי ליישם אותם, שלא ברור איך מזה, ואז אנחנו כאילו באים לאיזה פקיד, בדרך כלל נופלים דרך אגב על משפטים ואוצר, כי הם המרכז של המערכת היישום ומאשימים.
זה אומר שהמצב כיום זה שאלה אם כן חברי כנסת בודקים ספציפית אם החוק נאכף, הם עושים את זה מדי פעם. אין תהליך מסודר שבאמצעותו יכול חבר הכנסת לדעת האם לחוק הותקנו תקנות, והאם הוא באמת נאכף במציאות.
אני רוצה שיהיו כלים דיגיטליים שיעמדו לרשות הוועדות, שיעמדו לרשות חברי הכנסת, והם יוכלו את הכלים האלה להפעיל ולהגיד איך אני בודק שהותקנו תקנות, דבר שנעשה היום כבר בסמכות הלשכה המשפטית של הכנסת ואנחנו ניכנס אליו. איך אני בודק שחוק מיושם? למשל, היום ועדות מקיימות הרבה מאוד דיונים. בסיום הדיון יש סיכום.
נכון.
מה קורה עם הסיכום הזה? מבקשים בסיום הדיון שהממשלה תענה עוד שלושה חודשים. עכשיו, אנחנו רוצים שיהיה כלי שכבר אגף המחשוב וגם חטיבת המידע של הכנסת עסוקים בהכנתו. אנחנו רוצים שיהיה כלי כזה. שעברו שלושה חודשים, הוועדה מקבלת תזכורת. אם לתזכורת מלווה מכתב בפורמט קבוע, המשרד גם יודע איך הוא צריך להשיב, גם זה בפורמט קבוע.
המשרד הממשלתי. רגע, אז מה קרה עד היום באמת? כי אני זוכר, אני בכנסת ב-2009, אני זוכר תמיד את הסיכומי דיונים האלה. אף אחד לא ידע שהם מתקיימים?
אני לא רוצה להגיד אף אחד, כי אני לא יודעת שזה לא היה בסמכותי.
אבל לא מעט מהפעמים זה פשוט נעלם בתאום הנשייה.
או חלק נעלם בתאום הנשייה, וכל ועדה עבדה אחרת. ואני חושבת שאחד הדברים המאוד חשובים הוא שזה לא יהיה תלוי באיך הוועדה עובדת. יש ועדה שעובדת באופן יותר שיטתי, יש ועדה שפחות, ויש ועדה שיותר עסוקה בנושא לבדוק מה קרה עם דברים שאישית על הממשלה, ויש ועדה שפחות. זה לא צריך להיות משהו ברמת הוועדה, זה צריך להיות משהו ברמת הכנסת.
אז פה את באה לשפר את הפיקוח של הכנסת, שמה שהיא מבקשת ייושם.
נכון.
איפה הפיקוח על מה שהממשלה עושה? כי זה גם חלש היום,
תסכים איתי. אז אחד הדברים שאנחנו באמת ניכנס אליו, זה נושא תוכניות עבודה של הממשלה, שזה לשמחתי קיבל את ברכתו של יושב ראש הכנסת. היום התפרסם ספר תוכניות עבודה של הממשלה. צריך להאמר לזכות הממשלה ש גם מנכ״ל משרד ראש הממשלה וגם אגף ממשל וחברה נכנסו שניהם לנושא של תוכניות עבודה, והממשלה היום מפרסמת תוכניות עבודה וגם ספר תוכניות עבודה וגם עוקבת אחרי ביצוע. צריך לזכור שגוף שלטוני, גם גוף פרטי, אני מקווה, אבל גוף שלטוני צריך לעבוד עם תוכנית עבודה מסודרת. אם אנחנו מדברים, הולכים רגע צעד אחורה, עושים זום אאוט לכל הדבר שעליו אנחנו מדברים פה, בעצם אנחנו מדברים על שקיפות. כי כל הסיפור של פיקוח, בעיניי הוא זכות הציבור לדעת.
אז תוכניות עבודה, שנייה, הממשלה, אני עובר על התוכניות האלה, לפעמים כל משרד צריך לפרסם במסמך מה הוא צפוי לעשות שנה הבאה, וזה ברמה ממש פרטנית כיום, זה לא רק היה פעם, למשל, סתם אני אומר, במשרד הפנים זה יכול להיות במקום שתור לדרכון יהיה בממוצע 3 שעות, הוא צריך לרדת לשעתיים. איך נעשה את זה? נוסיף איקס סניפים. זה הולך ומשתחרר כל שנה. איך הכנסת, איך את רוצה להיכנס פה לעניינים?
שני דברים. אחד, אני רוצה שהשרים יציגו את תוכניות עבודה בכנסת. היום זה לא קיים. אנחנו מבנים הצגה סדורה של הצגת תוכניות עבודה של השרים בכנסת. כמו שאמרתי, זה קיבל את ברכתו של יושב ראש הכנסת. אנחנו רוצים שזה יקרה פעמיים בשנה, בהצגת התוכנית ובהצגת ביצוע.
ששרים יחויבו לבוא לכאן להציג בפני הפרלמנט, שזה מי שמייצג אותנו. יפה, אז כל השרים יבואו פעמיים לוועדות הרלוונטיות.
עכשיו, צריך לזכור שעל פי התקנון השרים כבר מחויבים לבוא לכנסת פעמיים בשנה. אבל היום, שוב, אחד, זה לא נעשה בצורה מובנית, ושתיים, אין בסיטואציה הזאת פיקוח אמיתי, שאנחנו רוצים שבאמת חברי הכנסת יהיו מוכנים לדיון הזה ויוכלו לשאול שאלות ויוכלו לשאול שאלות קשות, והשר יהיה מחויב לעמוד בפני הליך פיקוח אמיתי כאשר הוא מגיע לכנסת, גם בהצגת התוכנית עצמה.
אני לא מכיר מספיק טוב את השיטה האמריקאית, יש על זה יהיה פרק אחר, אני מקווה, אבל הבנתי ששם ממש הפרלמנט יכול לזמן אנשי ממשלה לסוג של שימוע, והם חייבים לענות שם על הכל בשבוע, זה ממש מעמד כמו בית משפט. מה שבארץ אני רואה את השרים באים ואוכלים את החקים בלי מלח.
אז אני חושבת בעניין הזה, קודם כל הכנסת רוצה להיכנס לשימוע, גם דיבר השר יריב לוין בהקשר של הפיקוח על שימוע לפני מינוי פקידים בכירים וכו'. הכנסת מדברת מדי פעם על שימוע ככלי.
מדברת, לפיקוח. אז מה עכשיו?
אבל בפועל... אני חושבת שבקשר למה שהזכרת, על פי תקנון הכנסת, שר מחויב לבוא פעם בכנס לוועדה שעוסקת בתחום ענייניו. כל ועדה בכנסת, על פי תקנון הכנסת, אחראית על מספר משרדי ממשלה. על פי התקנון, שר מחויב לבוא פעמיים בשנה, פעם בכל כנס, פעם בכנס הרוב, פעם בכנס הקיץ, להציג את, על פי התקנון, תוכנית העבודה והתקציב. כמו כן, שר מחויב לבוא למליאה, ולהציג את, עבודת משרדו, כאשר הצגת שר במליאה, במליאת הכנסת, היא כזאת שבה השר לא מקבל שאלות מראש, חברי הכנסת יכולים לשאול אותו על מה שהם רוצים, והוא צריך להיות מוכן, לבוא ולהיות מוכן על כל נושא עבודת המשרד.
שזה נפלא.
זה נהדר.
אבל את רוצה לעלות מדרגה, את רוצה לשנות את התרבות, ושהשרים ממש ירגישו יראת קודש כשהם באים לפה. איך מגיעים לשם?
בהרבה מאוד דברים. קודם כל באמת בעבודת שדה ועבודת שטח, עם הרבה אמונה שהדבר הזה אפשרי, שאפשר לשנות תרבות ארגונית. וגם בדבר...
כי הכנסת חלשה היום, זה... כל חק יגיד לך.
הכנסת, אני חושבת שהיא בעיקר, אני לא רוצה להגיד שהיא חלשה, היא בעיקר עשויה מאוד לצאת נזכרת מחיזוק.
את צריכה לראות את חצי כוס היפה. אני אגיד לך שאני, לי מותר להגיד מה שאני רוצה, למרות שזה שידור ציבורי. אני מרגיש שהכנסת מהשמונה שנים שמסתובב פה היא אסקופה נדרסת. שאני רואה את חברי קואליציה זזים מוועדה לוועדה ומצביעים כמו רובוטים על משהו שהם לא יודעים מה, רק בגלל שהממשלה ביקשה וככה היא מנחיתה את הרוב. שאני רואה תקציב מושר מבלי שאף אחד קרא אותו, אני מבין שהממשלה הרבה יותר חזקה מהכנסת, שפשוט עושה כדברה ברוב הזמן, הקואליציה כמובן שהיא הרוב, אז זה מה שקורה. וזה מה שאני חושב שיכול להיות הערך המוסף של היחידה הזאת, כלומר לשנות את המאזן הזה שהח"כים יותר חזקים ויוכלו כן להגיד את דברם ולהשפיע.
אני חושבת שאפשר מאוד לחזק את הכנסת. אני לא כל כך מסכימה עם ההצגה שלך. אני חושבת שגם היום כן נעשית פה הרבה עבודה מקצועית. אני חושבת שאחת מהבעיות של הכנסת היא של הדברים הפחות רציניים, יש הרבה יותר נראות. במובן הזה...
כמו הצעות חוק עקיוניות.
הרבה דברים שקורים בכנסת, יש להם יותר נראות, לא בגלל שהתקשורת עוינת, אלא בגלל שזה הרבה יותר מעניין את הציבור. מאוד מעניין את הציבור, דברים יותר צהובים על עבודת הכנסת, מאשר לקרוא שחבר כנסת קם בבוקר והלך לעבודה ועשה את עבודתו נאמנה. אף אחד לא יקרא את העיתון הזה. יכול להיות שיש פה גם עניין של לחנך את הציבור, להגיד להם, תראו, דיוני ועדה בדרך כלל הם דיונים מאוד רציניים. הדיונים בוועדות הם בדרך כלל דיונים רציניים.
עד שמגיעה הצבעה לפעמים. כשאז נכנסים חקים, יש לנו מספרים, יש המון חקים, נגיד מייקל אורן, שהוא היה חק לפני שהוא מינה סגן שר, הוא ברוב המוחלט של ההצבעות שהוא עשה בוועדות, הוא לא אמר מילה, הוא פשוט נכנס להצבעה ויצא. כלומר, הוא היה כזה חק רובוט של הקואליציה, לוודא שיהיה להם רוב בוועדות. אני מסכים שהעבודה האמיתית נעשית בוועדות, שהיא מעמיקה ברוב מוחלט של המקרים, אבל היום הממשלה יכולה לכפות רוב גם כשהרבה... את שאת איפה זה מתבטא הכי טוב? דיברנו מקודם על תום אהרון. את שאת איפה זה מתבטא הכי טוב? שיש עשרות חקים מדי שנה שמצביעים נגד חוקים שהם עצמם
יזמו. זה מטורף. זה מראה שבסוף הם התיישרו לפי מה שהממשלה אמרה להם. אני יודע, זה מורכב מאוד, ואני שמח לשמוע שאחד הדברים שאת הבנת, זה שהתפקיד שלך זה גם לשנות את המערכת תמריצים של החקים, ככה שישתלם להם לעבוד קשה בפיקוח על הממשלה, גם אם זה פחות סקסי מחקיקה.
לגמרי מסכימה. אני חושבת שאחד הדברים שקורים היום, ודיבר על זה השר יריב לוין, עשינו אירוע השקה של הכתף, יחידה חדשה, עשינו אירוע השקה לפני כחודש ברשות יושב ראש הכנסת, ושם השר יריב לוין הגיע לאירוע השקה כשר המקשר בין הכנסת לממשלה. היו שני שרים באירוע, לוין ושקד, ושניהם דיברו בחום רב על הצורך בחיזוק הכנסת בהיבט של פיקוח. והשר יריב לוין, בין שאר הדברים שהוא אמר, זה שלחקיקה יש היום דיבידנד תקשורתי, ולפיקוח אין. זה דבר שיכול להשתנות. בשביל זה אבל צריך שיתוף פעולה, גם של התקשורת שתכתוב על זה, גם של חברי הכנסת שעשו את זה, וגם של האזרח שיקרא את זה. אז לכן אנחנו מדברים פה על שינוי תרבותי, שהוא שינוי מאוד גדול.
איך מדווחים על פיקוח?
היום יש מצב שיש תשדיר, תחקיר מעורר צמרמורת על התעללות בקשישים במוסד לזקנים כלשהו. מה שיקרה אחר כך זה שחבר כנסת יגיד, אני הגשתי הצעת חוק למניעת התעללות בזקנים. אני חושבת שאפשר באותה מידה להגיד, חבר כנסת, יצאתי עכשיו לסיור במקומות כדי לראות איך זה קורה בשטח. קודם כל לבדוק, יש חוקים בנושא הזה שאינם מיושמים, או אולי באמת אין חוק, לפני שחוקקתי. רגע, בדקתי מה המצב קיים היום, האם המצב נאכף ומיושם, אם הוא לא נאכף, למה? למשל, האם היו דוחות מבקר המדינה שבדקו את הנושא הזה ויש להם מסקנות, האם המסקנות האלה יושמו? כל הדברים האלה הם דברים שחבר כנסת יכול לעשות ושיכולים לקבל. בולטות תקשורתית הם נורא חשובים, בעיניי. אנחנו התרגלנו איכשהו לא להתייחס לדבר הזה של השטח והשדה כמספיק חשוב. הוא בעיניי חשוב באותה מידה.
אז בוא נראית את זה לשטח. למשל, עבר לאחרונה נועל כתפי למעדרין שיטיל סנקציות על אנשי ממשלה, על פקידים שלא יגיעו לוועדות. כלומר, לפעמים ועדה רוצה לשמוע דיווח מהממשלה, והם שולחים איזה מישהו זוטר, או לא שולחים אף אחד, ואני רואה את היו"ר ועדה יושב שם חסר עונים. אתם עכשיו העברתם נועל לכנסת שאם אותו נציג ממשלה נהדר, אפשר יהיה לשלול לו אישור כניסה לכנסת, אפשר יהיה להטיל סנקציות על המהלכים שאותו משרד ממשלתי רוצה לקדם. זה נפלא. אני התפלאתי שלא היה את זה עד עכשיו. זה שיניים, זה לא רק אמירות חלולות. אז תני לי עוד מהטוב הזה.
אז אני רוצה להתייחס לנועל הזה.
כן.
קודם כל, זה אחרי נועל שעבר בכנסת לאחרונה, הוא נמצא בתקנון, תיקון תקנון. צריך לזכור שהתקנון הוא התנך של הכנסת.
רגע, זה אושר סופית?
זה צריך לעבור ועדת כנסת. אבל בעיקרון זה, תיקוני תקנון צריך כן. לעבור אישור של ועדת כנסת, ואחרי זה מליאה. אבל בעיקרון זה אושר. ואני חושבת שיש פה עוד דבר חשוב, הוא קשור לשינוי התרבותי. זה מצוין שיש סנקציות, ואני מברכת על זה. בוודאי שכלי של סנקציות הוא חלק מחיזוק יכולות הפיקוח של הכנסת על הממשלה. אכן, לפעמים פקידים לא מגיעים, לפעמים פקידים מגיעים לא מוכנים, לפעמים מגיע פקיד זוטר שלא יודע מספיק, הכל נכון. ועדיין אני חושבת שגם במקרה הזה צריך להבין מה הצרכים שלהם, במקרה הזה מה הצרכים של הממשלה. למה הם לא מגיעים, או למה הם מגיעים לא מוכנים, או למה הם מגיעים בלי מידע, בעיניי חשוב לא פחות מסנקציות. זאת אומרת, כאשר אנחנו רוצים לייצר פה מערכת יחסי עבודה של חיזוק הפיקוח, בעיניי הכנסת גם צריכה להבין איפה היא יכולה לגרום לממשלה שיהיה כדאי לה לבוא, לגרום לממשלה שתגיד, כדאי לי להיות חלק מהתמהיל מערכת היחסים כנסת לממשלה. אני אתן לך דוגמה לחשיבה הזאת שמובילה אותי מתמיד מהממ"מ. לממ"מ תוקן חוק בכנסת ה-17 בתקופת כהונתה של דליה איציק יושבת ראש, שמחייב את הגופים המבוקרים להעביר מידע ללא דיחוי. פסקה מאוד מאוד חשובה שמחזקת מאוד את הממ"מ.
זה שינה כל, זה אפשר לכם לבקש מסמכים, נתונים, מידע, כמו מבקר המדינה, כמו משטרה.
בהחלט, זה פסקה שמועתקת מחוק מבקר המדינה. ועדיין בעיניי לא פחות חשוב מפסקה כזאת, היא יצירת מערכת יחסי עבודה כזאת של הממשלה, יהיה כדאי להעביר נתונים לממ"מ, כי הם יודעים שהממ"מ מצטט באופן אחראי, באופן מבוסס, כי הם לא השתמשו בזה לרע, כי במסמך ממ"מ זה מקום מקצועי שכדאי להיות מצוטט בו. הדבר הזה של מערכת יחסי עבודה תקינה הוא חשוב פחות, לא פחות בעיניי.
איך מעתיקים את זה לכתף?
אז באמת הדבר שאנחנו רוצים לייצר פה זה מערכת יחסי עבודה כזאת שלוועדות, כוחן של הוועדות לפקח יגדל, ושלממשלה יהיה כדאי להיות חלק מהדבר הזה, וזה באמת באמצעות שינויים תרבותיים. למשל, אחד הדברים שאנחנו חושבים עליו הוא יצירת שולחנות עגולים בין הכנסת והממשלה, פורומים לדיון, שבהם יהיה אפשר לדון בנושאים האלה.
אבל כבר דיברת קצת עם נציגי הממשלה, את מבינה למה הם מתנהגים כיום בצורה שלעיתים מתורגמת פה למזלזלת? לא, שמעתי, שנכנסתי לפה שרק סיימתי שיחה עם עם איזה פקיד, את בטח כבר יצא לך להתחיל לנהל שיחות
לא,
עם...
לא, אנחנו במסגרת...
סיבים, כן. אז מה, איך הם מקבלים את היוזמה הזאת?
בברכה גדולה מאוד, בשמחתי הרבה, שאלת קודם על כלים. אז אחד הדברים שכבר עשינו, זה כלי לפיקוח על יישום דוח המלחמה, הוועדה למלחמה בעוני. חבר הכנסת אלי אלאלוף, לפני שהוא היה בכנסת, היה ראש הוועדה למלחמה בעוני, שהגיש הדוח לממשלה, והיום הוא יושב ראש ועדת העבודה הרווחה והבריאות, שהנושא הזה בתחום אחריותו. הוא יושב ראש הוועדה, כאשר עשינו את המפגשים יושבי ראש הוועדות והמנהלים שהזכרתי קודם, הוא ביקש שנעשה פיקוח על יישום הדוח הזה. והכלי שבנינו אז, שהוא ממש כלי ראשוני, כי באמת, כמו שאמרתי, אנחנו בתחילת הדרך, זה כלי שפונה למשרדי הממשלה השונים ומייצר להם טופס דיווח אחיד. עכשיו זה נראה טריוויאלי, זה נראה קטן, אבל הדברים הטכניים, כמו שאמרתי קודם, אל תזלזלו בנתונים, גם אל תזלזלו בדברים הטכניים. לטכנולוגיה יש יכולת עצומה לעשות פה שינויים דרמטיים, ואם למשל...
לא, זה בסיסי. אם היורי ועדות לא יודעים מה קרה, מה היה מעקב להחלטות ולדיונים, אז אני
בעצם שאין את זה. ואז בעצם נבנה פה כלי ש...
הממשלה אבל תמלא את התפסים האלה?
מילאו, לכן קישרתי את זה לזה, כי הממשלה מילאה את התפסים האלה בחדווה. זאת אומרת, מבחינתם זה שהכנסת כבר הביאה להם תופס מובנה, והם יכולים לענות לגבי תופס מובנה, והם יודעים שזה התופס שהכנסת מבקשת, ושיתפו פעולה באופן יפה מאוד משרדי הממשלה, שוב, לא כולם באותה רמה, אבל בסך הכל באופן יפה מאוד, וגם...
והאזרח מרוויח מזה, כי אז בעצם אפשר לעשות פה דיוני המשך, מעמיקים ולוודא ביצוע.
הדבר המרכזי הוא ביכולת ההשוואה. גם יכולת ההשוואה לאורך זמן, כי יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אלאלוף, אמר, אני על הכלי הזה ארצה עכשיו דיווח פעם בחצי שנה. זאת אומרת, לא כל פעם מתחילים מההתחלה, אלא יהיה פה משהו מתגלגל. וגם יכולת ההשוואה בין משרדים שונים. כי היום משרדים מדווחים על דברים שונים, נשאלים שאלות שונות. כאן, אם בונים תופס כזה, תופס דיווח, אז כן, יש עניין למשרדים, כי זה גם מאפשר להם להשוות ביניהם, זה מאפשר להשוות ביצוע ולבוא...
תחרות מודיעה גם.
בוודאי.
וכמו שאני, כמו שאני אוהב להגיד ששקיפות מונעת שחיתות מראש, אולי פה עצם הדיווח מעודד עשייה. כלומר, הרי אתה יודע שאתה צריך לדווח, אז אולי גם תעשה משהו כדי שהתפס לא יהיה ריק.
אני חושבת שבהחלט שדיווח מעודד עשייה, שוב, דיברנו קודם על תוכניות העבודה של הממשלה, הממשלה עבדה גם לפני שהיו לו תוכניות עבודה, זה לא שהממשלה התחילה לעבוד כשהתחיל שם פורמט מסודר של תוכניות עבודה, אבל העובדה שאתה צריך להעלות את הפעילות שלך, ואנחנו רואים את זה גם בכנסת התחילו לעבוד לפני כמה שנים באופן מסודר על פי תוכניות עבודה, כשאתה צריך להעלות את העבודה שלך על תוכנית עבודה, אז כן, זה מורה חשיבה, וגם זה כמובן מאפשר להציב יעדים ברי מדידה ולמדוד אותם, ברור. שזה חלק מהעניין.
מה עם פיקוח על הוועדות אד הוק שלפעמים הכנסת מקימה ואף אחד לא בודק אם הם שינו מציאות?
אד הוק, כלומר לצורך מסוים. מה שאתה אומר מתכוון אליו זה שבכנסת יש 12 ועדות קבועות, כמו ועדת הכספים, ועדת הכלכלה, ועדת החוץ והביטחון וכן הלאה. אבל מדי קדנציה מוקמות גם ועדות מיוחדות. למשל, ועדה לבדיקת פרשת תלמותם של עדי תימן, ועדה לצדק חלוקתי, או לחקירת התנהלות הבנקים סביב הסדרי האשראי לטייקונים. בעוד שהוועדות הקבועות נהנות מתשומת לב ציבורית קבועה וסמכויות נרחבות, לא תמיד ברור מה קורה לוועדות שהוקמו אד הוק. והמסקנות שלהם הרבה פעמים פשוט מתפוגגות.
גם את זה את...
אז אני מניחה, בעניין הזה, אני מניחה שבעניין הזה שוב אנחנו ננסה לבנות איזשהו כלי ממוחשב, שגם בוועדות האלה, בייחוד ועדות שהגישו דוחות ולדוחות האלה יש תאריכי יישום, אז גם לבנות איזשהו כלי ממוחשב מסודר, שיוכל לרכז את המידע הזה ו...
כל זה יהיה פומבי? אני... הציבור יוכל לראות.
גם מה שעשינו עד היום, גם הדוח שכרגע הזכרתי, הדוח לחבר הכנסת אלאלוף, נמצא בדף הבית של הכתף באתר הכנסת.
יש כבר אתר?
יש, כן, יש כבר אתר, צד שמאל למטה, כתף, אתם מוזמנים
להיכנס. אגב, כתף, מי בחר את השם?
אני קיבלתי כמה הצעות ובחרתי את השם.
יש לו משמעות נוספת?
כתף?
לא, אבל...
כתף לכנסת.
לתת כתף.
ראשי תיבות.
כמו לשים מתחת לאלונקה, להסתרף מתחת לאלונקה?
אני חושבת שזה באמת לתת כתף לכנסת, במובן שמי שימשיך לעשות את עבודת הפיקוח זה חברי הכנסת והוועדות, והרעיון של הכלים האלה הוא באמת לתת להם כתף. והדבר השני הוא ראשי התיבות, יחידת הכנסת לתאום הפיקוח הפרלמנטרי, יחידת הכנסת חף, תאום תף ופיקוח פי.
יש לך דוגמה עוד לתקנה אחת ככה שבפנטזיה שלך, סתם אני מתיות משהו קונקרטי, תיות כמו נגיד הנועל זימון או הנועל דיווח, משהו אחד, אפילו שאולי לא תציל לפה, סתם שיהיה לנו דוגמאות של צ'אט שיהיה לו מאזינים קל.
משהו נחמד שהוצא לנו באחד המפגשים על ידי אחד מחברי הכנסת שנפגשנו איתם, יש שרים שאינם חברי כנסת, וזה אומר שחברי הכנסת אין להם מקום לפגוש אותם, אז הציע לנו חבר כנסת ששר שאיננו חבר כנסת יחויב להיות בכנסת לפחות יום אחד בשבוע, לשבת כאן ולעבוד. עכשיו שוב, זה נראה דבר קטן, זה נראה דבר טריוויאלי, אבל אומר לנו חבר הכנסת, אני בשביל לפגוש את השר הזה צריך להגיע אליו למשרד, עבודתי בכנסת. אני רוצה שיום אחד בשבוע, כדי שאני אוכל לפקח עליו, הוא יישב כאן.
כן, תהיתי אם את גם ממש תנסי להיכנס לתחום של...
בשלב הזה תומר מתרומם קצת בכיסא.
לשנות את הדרך שבה מקבלים החלטות.
הוא יושב מול מישהי שמנהלת גוף חדש, הסמכויות שלו עדיין לא ממש מוגדרות, ושזה דרך מעולה לקדם את הדברים שהוא היה רוצה לראות.
מבינה, כדי שהכנסת תהיה יותר שותפה. אני לא מדבר על שתהפוך לקבלן ביצוע. אני מדבר על זה שהיום המסלולי קבלת החלטות בחלקן לא הוציאו את הכנסת מהמשוואה. למשל, היום עוד קל להעביר החלטות ממשלה שבכלל לא מגיעות לכנסת בשום שלב. האם את בכלל תשאפי להיכנס לתחום הזה, של הליבה של קבלת החלטות במדינת ישראל?
אני חושב שזה מאוד רחוק מהשלב שבו אנחנו נמצאים. אולי בואו נדבר עוד 5 שנים, ואני אגיד גמרנו את כל הכלים הדיגיטליים, ואת כל הדברים הטריוויאליים והקטנים וזה, ועכשיו אנחנו עוברים לדברים הגדולים.
לא מזלזל בכלים אגב, בשום צורה.
לא, להפך. כן. לכן אני אומרת את זה, שכשנגמור לדבר על הכלים, ושנגמור להפנות את הכלים, והדברים ייכנסו למערכת, גם אז אני לא חושבת שניכנס לתהליכי קבלת החלטות במדינת ישראל. זה לא תפקידם של פקידים, זה תפקידם של, של אולי, של מקבלי, של מקבלי החלטות, של חברי הכנסת, לחשוב על תהליך קבלת החלטות במדינת ישראל והם צריך לשנות אותו. זה ממש בעיניי לא תפקידו של פקיד. לא פחות מזה שאנחנו יודעים מה אנחנו, זה שאנחנו יודעים מה אנחנו לא. ואת זה אני רוצה לקחת איתי גם לכתף. לא רק לדעת מה אנחנו, אלא גם לדעת מה אנחנו לא. ואני לא רוצה עכשיו להתפרס על הרבה מאוד מקומות שהם אולי מפתים, ואולי הם יותר אטרקטיביים מאחרים. רוצה להתמקד באמת בבניית כלים, לשם כך התכנסנו, לשם כך הקים יושב ראש הכנסת את היחידה. כשנצליח לעשות את זה, דיינו לשלב הזה, ואחר כך נראה.
למשל, מה אם... את שעת שהמון שאילתות לא נהנות, המחקר של הממ"מ על שאילתות.
נכון.
זה את חושבת שתוכל לשפר את הזמן מה לשפר? זה את חושבת שתוכלי לגרום לממשלה לענות לשאילתות בצורה יותר מהירה ומקיפה?
אני חושבת שכאן השקיפות מאוד תוכל לעזור. אני חושבת שכאן, שוב, פרסום מי שר שעונה, כמו שאמרתי קודם, מי שר שעונה יותר ולא מי שר שעונה פחות.
פרסום על ידכם?
אני חושבת שזה לגמרי. היום,
זה במדד שלך.
היום המעקב אחרי שאילתות נעשה על ידי מזכירות הכנסת.
כן.
יחידת הכתף, בהחלט. אולי תרכז את התמונה לגבי
כלים
פרלמנטריים שונים, אבל זה נושא שנעשה היום ונעשה היטב על ידי מזכירות הכנסת, ואני חושבת שבעניין הזה השקיפות היא בוא, שוב
כלי איך אני יכול לעזור? איך אני יכול לעזור? אני אפרסם את זה כשתפרסמו את, את הטבלה. אני מבין שגם יש לך חזון לשתף את הציבור בעבודה שלך.
זה נכון. שיתוף ציבור זה כלי שהיום הממשלה משתמשת בו הרבה. יש כבר כלים מובנים שבעזרתם משתפים את הציבור באופנים בעיקר וירטואליים, פחות במפגשים ממשיים ויותר במפגשים וירטואליים. והרעיון של שיתוף ציבור מיד בתחילת פעילותה של הכתף היה שוב מתוך המחשבה שהציבור הוא חלק מהתהליך. אם אנחנו רוצים לחזק את יכולת הפיקוח של הכנסת על הממשלה, אז יש פה צד אחד שהוא מאוד חשוב, וזה לחזק את כוחה של הכנסת, שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. והדבר השני הוא המחויבות של הכנסת ושל הממשלה גם יחד לציבור, כדי להגיד, חוקקנו חוק, אנחנו באמת בודקים שהוא מיושם ונאכף. קבענו תוכנית, אנחנו באמת מבוצעים אותה זאת לגמרי מחויבות לציבור, ולכן אני חושבת במסגרת הזו שאנחנו רוצים לקחת את הציבור כשותף מתחילת הדרך, לשאול אותו בעצם איך הוא רואה את הליך הפיקוח, איפה הציבור רוצה לקחת חלק מהדבר הזה, ואנחנו
אז נצא... איפה אני יכול לכתוב את הרעיונות שלי? יש לי מלא רעיונות. איפה אני יכול להציע כלים?
אז אנחנו, אני מקווה שכבר אחרי החג נצא להליך שיתוף ציבור מוסדר.
השנה?
כן, כן, בוודאי השנה.
זה יהיה באתר הכנסת? יהיה מקום להציע הצעות?
זה יהיה באתר הכנסת, זה יהיה מפורסם, ואז אתה מוזמן לגמרי לקחת חלק.
ואתה עברי עליהם.
ומה?
את תעברי על כל ההצעות.
כן, כן. אני או מישהו מטעמנו שאמונה על שיתוף ציבור פה בו.
אני בלוח מאחורי יש רעיונות לשיתוף ציבור, אחד מהם זה מלשינון על הממשלה.
אז אני מחקתי אותו, זה נאמר. לא יודע מי.
תסבירי לי אבל מה עמד מאחורי.
הרעיון של מה שעמד מאחורי זה היה שבאמת אזרחים יוכלו במרכאות להלשין על פעילויות שלא נעשות או על חוקים.
למה לא? נשמע טוב. מה, החוקים שלא מיושמים?
שוב, את המילה מלשינון אני לא אוהב. זה שאזרח יוכל לדווח על חוקים שלא מיושמים, בוודאי לא תפקידי, לא בשביל זה הקימו את היחידה הזאת, זה לא יחידה לפניות ציבור. אבל המושג מלשינון מאוד לא אהוב עליי.
וחוץ מבקש מהציבור הצעות, איך את עוד יכולה לחוש את הדופק שלו ולדעת איך לסייע?
אני חושבת שקודם כל נתחיל מלקבל הצעות מהציבור, וחלק מההצעות יהיו בדיוק זה, לשאול את הציבור איך אנחנו נוכל להמשיך לחוש את הדופק שלך במשך הדרך.
במשך לפחות 10 דקות, תומר ממשיך לעלות רעיונות לשיפור האכיפה של הכנסת על הממשלה. כמו ילדת אינסטגרם בהופעה של קנדריק למאר. היא רשמה לפחות אחד מהם, לגבי הגברת השקיפות על החלטות ממשלתיות, ונראה שהיא תלך איתו עד הסוף.
שירלי, אני שומע אותך, וזה נשמע כאילו את בוגרת מן העסקים. את מדברת על מדידות, תוכניות עבודה, את רוצה לפרמט את הדבר הזה האבסטרקטי שנקרא דמוקרטיה.
אז לא, אני לא בוגרת מנהל עסקים, אבל כן, בהחלט אני משתמשת במושגים. אני חושבת שעם השנים בניתי תורות עבודה, ותורות עבודה לי במובן מסוים הן באמת עסקיות. ואני חושבת שממשל ממשל ציבורי טוב, ממשל ציבורי מקצועי, צריך לקחת מהמגזר ציבורי טוב ומקצועי, צריך לקחת מהמגזר הפרטי חלק מעולם המושגים שלו, עולם מושגים של מדידה, של בדיקת ביצועים, של זיהוי צרכים, של מתן מענה שהולם את הצרכים האלה, כל הדברים האלה בהחלט לקוחים מעולם של מנהל עסקים. אני, אלו תורות שפיתחתי עם השנים, ואני מאמינה בהם, ובאמת, בפועל, הן באמת עובדות, אבל לא למדתי מנהל עסקים.
אני חשבתי שהיא נחמד גם שהיא תקריא את הציטוט הזה שבחרת לשים פה.
אז הזכרתי קודם את מונטסקיה, שהוא פילוסוף ומדיני, אגב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, פמיניסט גדול, הוא אחד מהוגי הרעיון של השתתפות נשים בבחירות, ויחד עם מונטסקיה, כאשר מדברים על הפרדת הרשויות, תמיד מדברים באותה נשימה גם על ג'ון סטיוארט מיל, שגם הוא הוגה דעות גדול וחשוב, והוא אמר, כאשר הוא דיבר על, על נושא הממשל, בספר ממשל של נציגים, הוא אמר, and I quote, תפקידו הנאות של הפרלמנט אינו לנהל את המדינה, אלא להשגיח ולפקח על הממשלה, להאיר את מעשיה באור פומבי, לכפות עליה לתת הסבר מלא, וגם הצדקה לכל מעשיה. ואני חושבת שבציטוט הזה כל מילה היא חשובה. א', הוא אומר, וזה ציטוט שנאמר גם הוא לפני 150 שנה, ב-1961, א', הוא אומר, ושתפקידו הנאות של הפרלמנט אינו לנהל את המדינה, והזכרתי את זה קודם באחת מתשובותיי, שאנחנו לא רשות מבצעת, אנחנו לא, כיחידת פיקוח, תפקידנו לסייע לכנסת לפקח, ולא לחזק את יכולות הביצוע של הממשלה, דבר שלחלוטין לא נתערב בו, וגם לא נתערב בו עבור הכנסת. אז קודם כל, התפקיד הוא לא להיות רשות מבצעת, אלא להשגיח ולפקח על הממשלה, וזאת באמת ליבת הפרדת הרשויות, ש... יש רשות מבצעת, יש רשות מחוקקת, ותפקידה של הרשות המחוקקת בין השאר הוא לפקח על הממשלה. ועוד הוא אומר, וזה ממש, הוא הקדים את זמנו, להאיר את מעשיה, שזה בעצם, זו השקיפות. כאשר אנחנו מדברים על להאיר את מעשיה באור פומבי, אז זאת בעצם השקיפות. זה אומר, תמיד הדבר הכי טוב ובריא לעבודת הממשל הוא אור השמש, ואז הוא ממשיך ואומר, לכפות עליה לתת הסבר מלא וגם הצדקה לכל מעשיה, שזה בעצם הדבר שדיברנו עליו כאן לאורך הרעיון הרבה פעמים, שאני מקווה שבעקבות חיזוק יכולות הפיקוח של הכנסת, באמת שרים יבואו מוכנים לדיונים וידעו שזה מקום שבו הם עשויים להישאל שאלות קשות, זה בדיוק
מה שאמר. ואז גם הביצוע השתפר, נכון, המעגל הזה הוא קריטי, אותי פחות מעניין שנצלוב אותו עם שאלות, יותר מעניין אותי שהם יעשו את העבודה שלהם כמובן, וזה נראה לי המטרה שלך. תודה רבה דוקטור שירלי אברמי.
תודה לך, שיהיה יום נפלא.
טוב אורי, תודה שהיית איתי גם בפרק הזה, תודה לך.
תודה לך תומר, ותודה לרדיו בינתחומי, שנתנו להשתמש באולפנים שלהם.
בוא נקווה שהכתף הזאת תמצא את מקומה.
כן, נפש בריאה בגוף בריא.
בדיוק. עוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים שלנו אפשר למצוא בכאן.org.il/podcast. תודה.
צ'או צ'או.